אנחנו לומדים היום פסקה בספר ליקוטי מוהר"ן של רב נחמן מברסלב. מה שאנחנו לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. כי אמרתי לך שימי חמישי אני נותן אותם, כיוון שיום חמישי זה כל פעם עומד לפני עצמו, הרי זה לא, אי אפשר לעשות מהלכים. אז זה זמן טוב להתחיל ללמוד עוד דברים מעבר לאורות הגמרא, אורות הכוזרי, אורות המהר"ל, ואורות האמונה, אורות התנ"ך, אורות הפש, הכל. נכון? כיוון שידוע בישיבתנו הקדושה הכל אורות. אבל כל הסם יש. לפעמים גם מישהו אחר כתב משהו, זה רק. חוץ מהרב קוק יש עוד בערך, איזה אחד, שניים. בקיצור, יש מה ללמוד, צריך להרחיב את האופקים, אז לכן אנחנו נלמד גם דברים שהם לא רק אורות המשהו. אז היום אנחנו נלמד את נחמן מברסלב. עכשיו, בכל ספר ליקוטי מוהר"ן, אחרי מאמצים נואשים, הצלחתי למצוא רק פסקה אחת שגם אפשר ללמד אותה, וגם היא לא מרחפת במרומי העולמות העליונים. זאת אומרת, זה פסקה נורמלית, יחסית, כן? אפשר ללמוד ולהבין אותה. אז לכן, אמרתי את הפסקה הזאת, אני אומר, זה לא... פסקה מאוד מאוד יפה, באמת, אני יודע שאני תמיד עושה תעמולה למה שזה חלמד, אני אומר, פסקה יפה, אבל כמו שאתם עוד לא רוצים, צריך להחזיק ראש, זה לא מסובך, אבל צריך להחזיק ראש, אתם מבינים מה אני אומר? צריך להבין מה קורה, אל תתייאשו לי, זה לא מסובך, צריך להחזיק ראש. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלמד משנה במסכת אבות, קודם עם המהר"ל, בקיצור מאוד גדול, אני אקרא 5 דקות, נעבור על המהר"ל, נראה את פשט הסביר המשנה לפי המהר"ל. סליחה?
מה
נושא השיעור? זה רב נחמן מברסלב. אנחנו לומדים ספר ליקוטי מוהר"ן. פרק מספר, פרק, פסקה מספר ליקוטי מוהר"ן. זה נושא השיעור. הנקודה היא לתפוס את הראש של רב נחמן. אתם מבינים? לתפוס את הראש של החסידים קצת, לא רק לתפוס את התורה באזור אחר, בכיוון אחר, להבין איך הדברים עושים. הנושא זה משנה במסכת אבות. רבי חנינא בן חנינא, יש פה מלא דפים, צריך עוד כל כך. רבי חנינא בן חנינא אומר, המהלך הנאור בלילה הולך בדרך ידי, מפתה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אנחנו עומדים למעשה את פירוש המשנה. לפי רב נחמן. אבל קודם, בשביל ליישר קו, אנחנו נלמד את אותה משנה עם המהר"ל. בקיצור, רק בשביל להבין איך אנשים נורמליים מפרשים את המשנה הזאת. אחרי זה נראה איך רב נחמן יכול לתפוס את הכל ב-180 מעלות עם מה שחשבת. לא היית חושב בכלל בצורה כזאת. תפוס את הראש של החסידים, איך לומדים תורה. בסדר? אז הרעיון שאנחנו נלמד את זה עם המהר"ל, אחרי זה נראה איך רב נחמן תופס את הכל ותחפש. אבל גם הוא צודק. הוא לא צודק. 70 דברים לתורה. טוב. אז אנחנו בואו נלמד עכשיו ביחד. טוב. סליחה? אותה גישה? לא קשור לגישה. המהר"ל ילמד אותך בצורה נורמלית ואנושית. רב נחמן ילמד אותך בצורה שלא היית מעלה את דעתך 180 מעלות ממה שהרי רב נחמן, המהר"ל גם הוא צודק. הוא באמת צודק. זה 70 פנים לתורה במיטבו, מה שנקרא. בסדר? כי שניהם נכונים, זה לא חשוב, כי משנה אפשר להבין בכמה צורות, זה לא סתור. הרעיון כמובן זה לא המהר"ל לרב נחמן, יאללה. רבי חנינא בן חנינא אומר, כן. אומר רש"י, הנאור בלילה הוא מהלך בדרך ידי ומחשב בליבו דברי הוי. פשט המשנה זה הנאור בלילה הוא מהלך בדרך חידי, מפנה ליבו לבטלה, אחרי זה מתחיל בנפשו, זאת אומרת, חייב מיטה ופושע את חלל ממש, בסדר? רש"י אומר, מה אתה שואל? איך אתה כבר שואל?
מה זה הנאור בלילה?
נאור בלילה אחד שער בלילה, לא נוער בלילה, זה לא חמור, אלא נאור בלילה זה ער בלילה. מהלך בדרך יחידי זה אומר, הולך בדרך לבד, מפנה ליבו לבטלה, באופן פשוט זה, שמסמא את ליבו במקום לדברי תורה, כמו שאומר רש"י, בבטלה אומר רש"י מבטל מדברי תורה. במקום להתעסק בדברים רציניים, אז הוא מתעסק מתעניין עכשיו בשחקני כדורסל. זה נקרא שמי ליבו לבטלה. בסדר? אז כל אחד משלוש אלה חייב, מתחייב בנפשו, במילים פשוטות חייב מיטה. בסדר? זה פשט הפשט הפשט של המשנה. עכשיו בוא נראה איך... אז הבנתי, זה פשט המשנה. לאדם שעושה שטויות מכל אחד מהסוגים האלה, או שהוא ער בלילה במקום ביום, כמו בן אדם נורמלי, או שהוא הולך בדרך לבד, או שהוא מפנה ליבו למדברי תורה ועוסק בשטויות, אז הוא חייב מיטה, זאת אומרת, אחד כזה לא ראוי לו להיות בעולם, חייב למות. בסדר, ברור העיקרון. עכשיו, מה יסביר המהר"ל לעניין הזה? המהר"ל יסביר למה דווקא שלושת הדברים האלה, מי שעושה אותם חייב מיטה. הייתי חושב שיש בעולם דברים יותר חמורים לעשות כדי להתחייב מיטה מאשר להיות ער בלילה. נו, אז מה? אז אדם ער בלילה, וזה גם מה? קשקש עם החבר'ה עד הבוקר. מה? שזה צריך להרוג אותו? לא צריך להגזים. נכון? כנער הולך בדרך ידי, או מתעסק בדברים שהם לא דברי תורה, בכל אופן זה לא נראה חמור לי כך. אומר המהר"ל, פירוש זה, אני קפצתי שורה וחצי, ופירוש זה, רואים מהר"ל דרך החי, דרך החי זה המהר"ל, כן? פירוש של המהר"ל. מזל טוב, גנון של ברכה. עכשיו נוכל להמשיך ללמוד. יופי. התכוונתי לראות שאמרו מזל טוב. אז איפה כתוב דרך החיים, זה המהר"ל. ופירוש זה כי הוא השם התברך, סידר העולם כפי הראוי, וסידר שמירתו גם כן, שיהיה העולם עומד ושמירתו התברך. ויש דברים שהם יוצאים מן השמירה הזאת, כמו שהתבייר. ועל זה אמר כי האדם היוצא ממה שסידר השם התברך, שמירת העולם מתחייב בנפשו כאשר יוצא מן השמירה. הכלל פה, אתם בעצם צריכים להבין אותו לבד, כי אנחנו למדנו אותו כבר השנה. כי מה אומר המהר"ל? המהר"ל אומר, יש פה איזה סדר אחד קבוע, שהוא הסדר שהשם סידר בעולם, ומי שיוצא ממנו, אז באופן אוטומטי באים על הפגעים וצרות. מה זה מיד מעורר לכם בראש? איזה דבר שלמדנו? מה? לא שמעתי. לא, זה אולי כן, אבל... כן, אבל עכשיו נותן לי לגמור קודם להגיד לשאול אתכם, ואז תשאל אותי. כן, מה זה מזכיר, אמור להזכיר לכם? הסדר הזה שהוא מדבר, זה מדבר כמו רגע של ממות השמינה, נו? מה? חבר'ה, זה לא השליחה הכללית שדיברנו עליה. זה השליחה הכללית. השגחה כללית על המין האנושי היא סדר המין האנושי. לכן, כמו שיש השגחה כללית על מין הפרות, כמו שלימדתי אתכם בנושא לפני הקודם, זה השגחה כללית על המין האנושי. מי שחי לפי הסדר הכללי של השגחה כללית על המין האנושי, באופן אוטומטי הוא במצב טוב, זה מה שמסביר המהר"ל. נכון שיש לו משיכה פרטית וצדיק זה טוב לו, רשע ורע לו, נכון. אבל באופן בסיסי, אם בן אדם אפילו חי לא לפי הסדר של ההנהגה הכללית, סדר ההשגחה הכללית האנושית, אז ממילא הוא השתבך כבר מראש. אז אם ההשגחה הכללית האנושית היא שאנשים צריכים לעשות דברים מסוימים והוא עושה הפוך, אז למעשה הוא חוטא מעבר לחטא הפרטי שלו פה, שהוא לא יודע מה הוא עושה בזמן הזה ומדבר שטויות, אבל אתם מבינים, יש סוג של חטא שכל החטא הוא פה שאתה הולך נגד הסדר האנושי, זה גם כן חטא. כי יש סדר קבוע שהשם קבע למין האנושי, מין הפרות האנושיות, כמו שדיברנו בשיעור השגחה. כשאתה פועל נגד הסדר הזה, זה בעצמו עבירה, לא במובן של עבירה מצוותית, אלא אתם זוכרים, הרחבנו הרי את המושג מצווה ועבירה, גם למושג מצוות טבעיות, זה בשיעור היחס למושג יולי. נכון? אמרנו לכם, מה זה אמרתי לכם, מישהו הכי צייד לאש, איזה עבירה הוא עשה, למה הוא נענש? והרעיון היה להסביר לכם שכל מי שפועל נגד המציאות זה סוג של חיסרון, נכון? זה עבירה. אין הבדל בין מי שלא מניח תפילין למי שלא אוכל, או מי שלא שומר שבת למי שמכניס את היד לעזר אותו דבר. כי זה סדר המציאות וזה סדר המציאות. אז זה בדיוק הרעיון פה. כיוון שסדר המציאות הוא שאנשים יפעלו בדרך מסוים שתכף נראה אותה, מי שפועל נגד הדרך הזאת זה בעצמו גורם לו החיסרון מעבר לבעיה הפרטית שהוא נכנס לך. אז אומר אמרה, יש שלושה דברים שפה הם סדר המציאות. כי הלילה הוא נברא לשינה, לא נברא להיות ערב. נכון שלא נברא לילה אלא לשרת או לגרסה, זאת אומרת, או לשינה או לגרסה, אתה רוצה ללמוד תורה, זה אין בעיה. למה זה לא פוגע באדם? זה לא הנושא עכשיו. אבל הלילה נברא לשינה, שאדם ער בלילה, וזהו יוצא מהסדר האנושי שנברא לשינה. כנען, המהלך בדרך יחידי, זה מה שהוא מסביר בכל הקטע הזה, אני אומר, אני רוצה להגיע מהר לנחמן, אז אני רק מסביר לכם את ההיגיון פה. כן? אז לכן, מי שהולך, מי שהוא לא יושן בלילה, אין לא נברא לישן דלי גריסטרה, זה עובר, אז נפשו משומר ולשם יתברך. אבל אם הנאור, אין נשמדו תקודה ביד השם, בולה נצטר השולה מזיקים להיות שולטים, כל זה אני לא רוצה להסביר שלום, עוד יש לי הרבה מה לדבר על זה, דברים נחמדים ויפים. ודבר שני, מה שהוא אומר, זה המהלך בדרך יחידי, בואו נסתכל, זה בצד שמאל, כי משום מה מדבר קודם על הסניאל בו לבטלה, רואים המהלך בדרך יחידי, וזה בצד שמאל באמצע. ואמר המהלך בדרך יחידי, ודבר זה גם כן, כי השם יתברך נתן אדם שיהיה ביישוב ישר בני אדם, כאשר אם לא ביישוב הוא עושה מסדר העולם. האדם הוא יוצור חברתי, יוצור מדיני מה שנקרא. כשאדם יוצא מהסדר החברתי, בזה הוא איבד את ההגנה של הכלל. לא רק במובן הטכני, זה נכון גם במובן המעשי, כן? כשאתה נמצא עם כולם, אתה נשמר, כי מי עכשיו יבוא לעשות לך משהו? אף אחד פה בכיתה לא ישדוד אותך, נכון? למה? כי יש פה הרבה אנשים, אז אף אחד לא ישדוד אותך, אף אחד לא עכשיו יבוא, כי תביא לי את הארנק שלך ושאני מכניס לך מכות, למה? כי אף אחד לא יתן לך. נכון, אבל אם אתה לבד, אז כן יכול לקרות לך, נכון? אז אני אומר, מעבר לשמירה ההגיונית והפשוטה שיש בעצם זה שהאדם נמצא בחברה, אז יש פה גם את העיקרון שהספרתי קודם, שהאדם, הסדר של המסר, הפרות האנושיות, השגחה הכללית על האדם, הוא שהוא יצור חברתי, הוא חי בחברה, הוא הולך בחברה, הוא נמצא ביחד עם ציבור. כיוון שהוא פורש מהציבור, והוא עכשיו הולך לבד, אז בזה הוא עכשיו עלול לצרות בשתי רמות. ברמה הראשונה, אמרתי לכם באופן מעשי פשוט, ומעבר לזה באופן רוחני, באופן אמיתי, שהוא עכשיו מקלקל לעצמו. אז זה המהלך בדרך יחידה. הדבר האחרון זה הפנה ליבו לבטלה. פנה ליבו לבטלה זה שהוא לא מכוון את דעתו לדברים שהם יישוב העולם. פנה ליבו לבטלה זה לא דווקא לא לומד תורה, כמו שאומר רש"י. זה גם החלט שכל אחד מתעסק עם שטויות. אם אדם נגיד עוסק בעבודה, מתפרנס, זה בסדר, זה לא נקרא פנה ליבו לבטלה. ואת אדם שפנה ליבו לבטלה, הכוונה שהוא לא עוסק ביישוב העולם. יישוב העולם זה או להתפרנס או ללמוד תורה, זאת אומרת, או לעבוד או ללמוד תורה, או דרך אחרת לתורה. מי שהולך לקום זה לחפש תמונות של חלק הדורסל. וזהו, פנה ליבו לבטלה, זה לא מתעסק ביישוב העולם, מלא זה שום ערך. ולכן, בזה הוא מתחייב בנפשו, כי הוא יוצא מהסדר האנושי. בסדר? למה אתה עושה תמונות של חלק הדורסל ויש לך בעיה? כן. אם התחביב שלך זה לעשות ג'וקים, כמו שאומרים הגשש, לעשות בולים, זה נפנה לי בול לבטל הערכתי. לעשות בולים זה כמו לעשות ג'וקים, נכון? לעשות כסף, זה גם כתחביב, זה כבר אולי משהו אחר. מה התחביב? מה? איזה תחביב? מה? אם זה כזה עושה כדי שיהיה כוחו ללמוד תורה ויהיה מלא מרץ ושמחה, זה בסדר. מה? שיבו רגע, בואו נעשה סדר בעניין הזה 10 שניות, נמשיך קדימה, כי זה לא הנושא שלנו. יש, זוכים את קליפת נוגה. מי שלא זוכר, פושיע ישראל, לא היה פה בשיעור שלו, לכן לא צריך, בושה וחרפה. נכון, זה היה יום חמישי שבוע שעבר, לא? שבוע שבוע שעבר.
שבוע
שעבר
היה יום חם.
היה פה רק חמישה אנשים, לא יודע, 8, 12. לפני שבועיים לימד שלרם. לא, היה 12, ספרתי כבר
12.
לפני שבוע זה היה 12, שבת ארגון, שכל מיני יצורים חסרי ערך הלכו לבני עתיד, כל ללמוד תורה. שוב בושה וחרפה. בקיצור, אז כשלימדנו על קליפת נוגה, אתה זוכר, או אתה לא זוכר, אמרנו שיש דברים בעולם שהם חוי, הם הייטר, הם לא מצווה ולא עבירה, שהם תלויים בשאלה מה אתה עושה איתם. באותה נקודת זמן אתה יכול, אדם אחד, נגיד, שמשחק כדורסל זה מצווה, אדם אחד שמשחק כדורסל נפנה לבוא לבטלה. תלוי מה הסיבה שהוא עושה. אבל השאלה
מבטיחה תלוי
לפרופורציה. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. זה לא קשור לפרופורציה, זה קשור... בוא אני אגיד משהו יותר גרוע, אין פרופורציה, הכל פרופורציה. יש רק דבר אחד, יש רק דבר אחד שמי שירא השם ורוצה עכשיו לעבוד את השם צריך לעשות, בכל דרכך דאהו, כמו שאומר הרמב"ם. אתם שומעים אותי או שאני מדבר אליו? בכל דרכך דאהו, כל, אתה מזיז עכשיו את האצבע הזאת מפה לפה, זה כדי לדעת את השם. זה מצד עבודת השם, עד כאן ברור, וכל דבר פחות מזה זה כבר לא בפרופורציה. זה סטנדרט. עכשיו שהבנת את הסטנדרט, אז בואו נרקח את המעלומה. כי מותר לשחק כדורסל, זה מצווה. אחד מהדרכים לדעת את השם לשחק כדורסל, למה? כמו שאתה אומר, לא אתה אומר, אני אומר, האדם לא יכול, אתה רואה, לא כל אדם יכול לשבת כל יום מ-6 בבוקר עד 12 בלילה ולעבוד בתורה הקדושה בלי להפסיק בשום דבר. לכן זה מותר ולגיטימי, כמו שאדם יושן ואוכל ומדבר עם החברים שלו, זה לא לשחק כדורסל, לא לעשות בדף, או אני יודע מה, לראות משחק. הכל חוקי ואין בעיה לזה. אבל השאלה מתוך מה אתה עושה? אם אתה עושה את זה כי אתה ממש רבישת נפש, אתה מזלזל בתורה הקדושה, אתה פשוט בטלן חסר ערך. אז הבנת מה המשמעות של זה. אם אתה עושה את זה, כמו יש שלא זוכר, ולא זוכר מאיך, כאשר חלש את תלמודו, יושב בפתח הבית מדרש ואומר שלא מתלמודו. כמה זה תלמידי חכמים? מי זה היה? לא זוכר. רבי זר. אז אתה רואה שלא, רבי זר חלש את תלמודו, היה עייף מסכן. אז אתה יכול באותו זמן להפסיק כדורסל לגיטימי חוקי, אין שום דבר. הבנת?
המהר"ל אבל עדיין לא עונה על השאלה, הוא עדיין לא מסביר למה שלושת הדברים האלה.
אני אסביר לך, כי אתה יודע שזה סדר העולם. סדר העולם שבן אדם נורמלי חי בעיר עם אנשים, יושן בלילה ועוסק או בדנות לימוד תורה או בפרנסה. נכון.
נכון, אבל זה עדיין לא רק זה.
זה רק זה. זה כולל את כל הדברים. לא, זה כולל את הכל.
זה כולל את כל התורה, את כל
הדברים האלה? זה כולל את הסדר האנושי הנורמלי, בבחינות הכלליות שלו. יש פרטים של זה, אבל זה העיקר. כשאדם הוא חברתי, הוא מסתכל. תראו, יש עולם שנה נפש, זה לא מקרה. אני לא רוצה להעריך פה, כן, אבל תראו, בואו נגמור את זה עוד 5 דקות המערב, כי עוד לא התחלנו פה את העסק, אנחנו תכף נגיע עם גרב נחמן, נתחיל לעבוד. תראו, יש 3 מדרגות של שאיפה לכלליות, שזה נקרא עולם שנה נפש, זה כתוב בכוזרי שם בסוף. שאלה שלוש, כל המציאות זה עולם שנה נפש. עולם זה המציאות, שנה זה הזמן, ונפש זה האדם. רק גם פה יש לך עולם שנה נפש.
ברור.
נפש זה אדם שלומד תורה. שנה זה הזמן שצריך לישון, ועולם שהוא צריך להיות עם האנשים והולכת לבד. הבנת? שהוא בעולם. אז הכל, יש פה סדר של כל המציאות שהיא עולם שנה נפש, ובזה גמרנו את המהר"ל. הבנתם את המשנה באופן פשוט? כן, הנקודה שאדם שיוצא מסדר העולם, חייב לנפשו, כלומר חייב לדעת. מה יש לשאול על דברי המהר"ל הפשוטים, הברורים והמובנים האלהים האלה? כן. נגד השם?
לא נגד השם.
נגד העולם. לא. לא נכון.
אנחנו דיברנו עכשיו
על חברה. לא נכון. המשרה לא הולך נגד העולם. בסדר, מה המשרה עושה נגד העולם שהוא באמת תורה?
לא. לא נגד העולם עצמו. ברור
שהעם ישראל צודק. אז מה אתה מסתדר?
אני אומר נגד החברה.
אנחנו דיברנו
עכשיו על חברה
אנושית. הכוונה שאדם הוא יצור חברתי. החברה שלך זה חברת עם ישראל. החברה של הערבים זה חברת הערבים. ואתה שוב עושה בחברה שלך. אתה אומר באופן כללי שיש גם מאבקים בין החברות. ועם ישראל באופן כללי יש לו מאבק נגד כל הגוי. נכון, אבל לא קשור לנושא שלו. ועדיין אתה אדם חברתי, אתה נמצא פה בחברה מצומצמת, אבל בחברה, מבין?
יכול להיות גם
איזה משהו ש... תיאורטית, כן, כן, תיאורטית, למה לא? טוב, הבנו את המהר"ל, עכשיו אנחנו נחזור לרב נחמן. רב נחמן... אני רק אומר לדבר אחד, מעבר לזה שתשתקו, אל תשברו, אל תשברו, זה מאוד 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 יפה, באמת זה יפה. אבל פעם אחת צריך לקרוא שהחסידים הם קופצנים, אתם מבינים? הוא לא מסביר עכשיו בצורה מסודרת, לאט לאט. הוא קופץ ממקום למקום, בסוף הכל מסתדר בבת אחת. הוא כבר קשיות, חמוד, למה קשיות? וזה ניקו, למה? אבל נצטרך על היער לצוף ביידיש. כולנו נצטרך לצוף ביידיש, נחזור מהיער, ואז נמשיך ללמוד, זה יהיה לנו כבר מוטיבטי.
לא, הוא רוצה לגלל את האווירה שלך.
בקיצור, בקיצור. אני אומר לכם, חבר'ה, רק תחזיקו ראש ואל תשברו. תראו, גם מי שישבר, בסוף הכל יוסבר בצורה מובנת. כן, אבל צריך סבלנות,
מה
זה? יאללה. כל שיעור אתם לא מבינים בסוף. מה אתם רוצים? אתה לא מבין? מה אתם רוצים? טוב. רבי חנינא בן חנינא אומר, אני יור בלילה, והמלך בדרך יחיד, סנדר לבוא הביתה לה. הרי זה מתחייב בנפשו. פתחנו את הדף. הפכת את הדעת? כי יש אפיקורסי שאומרים שהעולם הוא חייב המציאות. טוב, יאללה, נו עכשיו עושים. יש אפיקורסי שאומרים שהעולם הוא חייב המציאות. די, שקט עכשיו. כי יש אפיקורסי שאומרים שהעולם הוא חייב המציאות. ולפי דעתם הרב המשובשת נראה להם שיש על זה ראיות ומופתים חס וחלילה מנהג העולם. אבל באמת הבל יפצה פי, כי אמת העולם הוא לא אפשרי המציאות, כי רק השם ישרת לבדו הוא חייב המציאות. אבל כל הלזמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות, כי הוא יתברך ורם יש מאה. תכף נחזיר הכל בעברית פשוטה, זה דברים פשוטים. וביכולתו וככל אפשרותו יתברך היה לברם או שהוא לא יברך. אבל כן, ודאי כל העולם הוא לא אפשרי המציאות. טוב, הוא אומר פה כלל מאוד פשוט. שהעולם הוא נברא, כלומר, זה נקרא אצלו אפשרי המציאות, יכול להיות ויכול לא להיות.
מה הכוונה?
מה? העולם נברא, זה עד כאן ראיתי? אם הוא נברא, היה יכול גם לא להיברות, נכון? זה נקרא אצל רב נחמן אפשרי המציאות. היה יכול להיות, אפשר שיהיה, אפשר שלא יהיה. המציאות שלו היא לא מוחלטת, אלא אפשרית. יכולה להיות, יכולה להיות. בסדר, ברור? המציאות של העולם. הדבר היחיד בעולם שהוא מחויב המציאות, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהוא לא יהיה בשום אופן, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נברא, לכן הוא מחויב המציאות, הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה, הוא חייב להיות. אז זה נקרא לרב נחמן מחויב המציאות, וכל מה שהוא נברא הוא אפשרי המציאות, היה יכול להיות והיה יכול להיות. אבל הגויים האפיקוריסים האלה, הם אומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. כי הרי השיטת, למדתם פחות הריצת. למדתם אולי, לא יודע מתי. הרי מה אומר הפילוסוף של הכוזרים? הוא אומר שהעולם תמיד היה, נכון? שהעולם קדמון. למה אומר שהעולם קדמון? כי העולם תמיד, זה נראה שהעולם מחויב המציאות. העולם תמיד היה, הוא חייב להיות. כי אם הוא ישנו, אז הוא חייב להיות. ושלא תחשבו שיטת הפילוסוף של הכוזרי, וכבר חוץ מזה אף אחד לא חושב את זה. זה שיטת העולם החילוני עד היום. זאת אומרת, זאת שיטת התרבות המערבית בעולם החילוני כולה. שהעולם חייב להיות. לכן הם כמובן שואלים מה היה לפני המפץ הגדול. כי לפי דעתם המשובשת והרעה חייב להיות משהו, נכון? אנחנו אומרים, נגיד לא היה כלום, היה אשר, ברא, וגמרנו, מה הבעיה? אין לנו שום בעיה להגיד שהעולם התחיל לפני 100 או 200 או 300 או מיליון שנה או מיליארד שנה או 20 שנה, זה אין לנו בעיה. אנחנו אומרים שהיה הפעם היה רק גדול, הוא היה הוא שמו, כמו שכתוב במדרש רבי אליעזר הגדול, ואחרי זה כבר את העולם, אין לנו בעיה, אבל הם כל הזמן צריכים לשאול מה היה קודם, כי הם חושבים שהעולם תמיד היה. זה נקרא בלשון רב נחמן מחויב המציאות. ברור? הלאה. עכשיו הגענו לשאלה היפה והחשובה והמעניינת. שאלה רוחנית מדהימה. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס וחלילה שהעולם מחויב המציאות חס וחלילה? דע שבאמת, שזה נמשך וחמת שבאמת שאתה שכבר נעצו משכון שמות ישראל עשה ובוודאי עולם מוקנה מחויב המציאות. כי כל העולם לא, כל הנברא הלב של ישראל כידוע, וישראל מושלים בעולם, על כן בוודאי אתה אחרי שנצאו עם גורם כמות ישראל, הוא יתברך מוכרח לפרול קיים העולם. יפה. עכשיו בוא נראה מה אומר פה רב נחמן. דבר יפה מאוד מאוד מאוד, והוא אומר כזה דבר. א', השאלה שלו סופר רוחניות בשלישית. עכשיו אני אסביר מה השאלה שלו. הוא אומר, מאיפה נכנס לגויים הטיפשים האלה ולאפיקורסים בראש, שהעולם הוא מחויב המציאות ולא אפשרי המציאות? למה הם חושבים כך? אז עכשיו אני אשאל אתכם את השאלה, למה, מה השאלה? טמבלים, מה? חסר טמבלים בעולם? חושבים, לא נכון, מה? אבל יש פה עומק בשאלה, זה לא סתם שאלה, זה שאלה טובה מאוד, למה? כי אנחנו כבר מבינים שכמו שלמדנו כבר כלל כזה דרך המהר"ל, המקרה לא יתמיד בעינו הרבה, זוכרים? למדנו את הכלל, המקרה לא יתמיד בעינו הרבה. מה, הזכרנו לכם את זה, בתור כלל של המהר"ל. זאת אומרת, כשאתה רואה תופעה כללית, אז יש בה נקודת אמת. מבינים? כשאתה רואה תופעה פרטית, משהו מקרי, זה אחד סטמפל, חסר, יש אחד, אין לך מה לשאול למה בן אדם אחד מסוים הוא לא מבין משהו, מבין משהו אחר. חסר טמבלי בעולם, אז טמבלי. אבל כשאתה רואה תופעה כללית, אתה לא יכול לפתור את זה עכשיו בצורה כזו, להגיד, טוב, כולם טיפשים, אין דבר כזה. זה לא יכול להיות שהכלל טועה, אתם מבינים? זה העיקרון פה, כי הכלל תמיד צודק. אלא מה? יכול להיות שהכלל צודק, אבל לא יודע מה הוא אומר. זאת אומרת, הכלל צודק, אבל לא מפרש נכון את משהו. ואת השאלה שלו אומרת, כיוון שכל העולם חוץ מישראל, כל האפיקורסים האלה, חושבים שהעולם מחויב המציאות, אז מאיפה נכנס למשטות הזאת לראש? וזה ודאי לא נכון. כמו קצת, כמו הדוגמה שנתן לכם בשיעור ספקנות, בשיעור האחרון שלי מתי לכם. אמרתי לכם, כל העולם כולו ספקן. אז אני עכשיו אמור להסביר לכם בשבוע הבא, למה כולם יהיו משוגעים. אני חייב להסביר את זה, לא יכול להיות סתם, כולם משוגעים חוץ מאנחנו. זה לא עובד ככה. נכון, אני צריך לתת הסבר הגיוני איך כל האנשים טועים. זה דבר עם נחמן, אבל אני חושב שהכלל פה חושב שהעולם הוא מחויב. כלומר שיש פה איזה נקודת אמת. אומר נחמן, מה נקודת האמת פה? הם צודקים, זה הנקודה. באמת העולם שלהם מחויב המציאות. אבל העולם האמיתי הוא אפשרי המציאות, אני אסביר עכשיו. יש בעולם שני שלבים. אם אני מדבר מהר מדי, תגידו לי. אם אני
מדבר מהר מדי.
מה את כבר להשתגיד באמת? טוב, אני אדבר לך. אם העולם... טוב, עכשיו בסדר. תראו, יש באמת שני שלבים. יש את ראשית הבריאה, שזה מושג גם כן מי שילמד פה נצח ישראל מהר"ל פרק ג', מי שרוצה, ילמד בעתיד או ילמד עכשיו בקבליטות שלו. המהר"ל מחזיר שאת המושג ראשית. ישראל, ראשית תבואתו, כמו שאתם יודעים, יש שלושה דברים בעולם שקראו ראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בעבור ישראל שנקראו ראשית תבואתו. זה לא בהתחלה, אלא בעבור ישראל שקראו ראשית תבואתו, והתורה שנקראת ראשית דרכו וכו'. בכל מקרה, ישראל זה הראשית. השם ברא בהתחלה רק את ישראל, שזה הראשית, ואחרי זה הופיע כל העולם כדי שנקרא נגיד את זה בצורה רוחנית, שאותה מגמת חיים של ישראל תוכל להופיע. זאת אומרת, יש פה תמיד שני שלבים. שלב ראשון, יש רק את הראשית, או בלשון המהר"ל, מהאחד יוצא האחד. הקדוש ברוך הוא ברא דבר אחד, שזה הראשית, זה נקודת ישראל. ואחרי זה, בהמשך, הוא ברא את כל השאר, את כל העולם, את כל החיות, את כל השדות, את כל הדברים, הם נבראו כדי שנקודת ישראל יצא מהכוח אל הפועל. עכשיו יוצא כזה דבר. ישראל, כל אחד חי את נקודת הבריאה שלו. ישראל אין אפשרי המציאות. למה? כי השם, כיוון שקרב כמובן בבחירתו החופשי, זה יכול להיות לברוא, יכול לא לברוא. אז ישראל היו יכולים לברות, אבל לא לברות, נכון? כמו שהשם יכול לברות, אבל אנחנו לא לברות עולם, אז יכול לברות ישראל, אבל לא לברות את ישראל. אז אנחנו עם ישראל, אנחנו מרגישים בחיינו את אותה אמת פנימית שהיא שורש בריאתנו, והיא שהיינו יכולים לברות, אבל לא לברות. אז אצלנו זה ברור שהעולם הוא אפשרי המציאות. אבל, אחרי שהשם כבר ברא את ישראל, אז כל העולם כולו הוא חייב להיות. וכיוון שהגויים הם שייכים לעולם שנברא בשלב ב', אז הם חיים בתודעה של שלב ב'. התודעה של שלב ב' אומרת שהעולם חייב להיות. לכן הם חושבים שהעולם הוא מחויב המציאות. משל למה הדבר דומה? כן, אני אומר לך עכשיו, קח את האוטו וסע לתל אביב. אז עכשיו זה ברור שאני חייב לתת לך מפתח. נכון? אחרי, אם לא תבן המפתח שלו, תזור לך לסע לתל אביב. עכשיו, הטרמפיסט של הקפטה, חושב שחייבים לתת לך מפתח. למה? כי הוא רואה שאתה עכשיו נותן לי מכות ועובר את המפתח. כן, אני גם אין צועק והולכים איזה מפתח והולכים. אז הטרמפיסט חושב שחייבים לתת לך מפתח. למה? כי הוא לא יודע שאני אמרתי לך לנסוע. הוא חושב שחייבים לנסוע. חייבים לנסוע, אז חייבים לקבל את המפתח. אז הוא חושב עכשיו שמשהו, שכל המציאות הזאת היא חייבת להיות. אבל הוא, שהוא הראשון שאמרתי לו לנסוע, הוא יודע שאני יכול להגיד לו, אל תיסע. כן, לא אני, הוא לוקח את המפתח, עזבו, זו הדוגמה לא טובה, הוא לוקח את המפתח לצורי, בסדר? אני אומר לצד תל אביב, הוא הולך נותן לצורי סקירה, לוקח את המחצה חגירה. לוקח את המפתח, נכון? עכשיו, ההוא שלוקח סחפית, הוא חושב, זה חייב, אין דבר כזה, זה חייבים לנסוע פה, אחרת למה מתחזר לאדם טוב וחביב כזה, נכון? אבל הוא שקיבל את ההוראות, הוא יודע שזה לא חייב להיות, זה יכול להיות, זה יכול לא להיות. אז זה המשל, הנמשל זה שעם ישראל, שהוא נברא ישירות מהשם, אז הוא יודע שיכול לברות הכל לברות, אבל הגויים האלה שהם הטרמפיסט, אז הם לא יודעים שעכשיו כל זה שהם הולכים לנסוע עכשיו, שהעולם הזה הוא חייב להיות, בגלל שעכשיו השם אמר לישראל שיש לך תפקיד, אבל אם לא אמר לישראל שיש לך תפקיד, לא היה חייב להיות כלום. אז הם חיים בתודעה של עולם חייב, אתם מבינים? עולם שחייב להיות. עולם דטרמיניסטי מה שנקרא, עולם שהוא פיזיקלי, שהוא טבעי, שאין בו בחירה. למה? כי בעולם שלהם באמת אין בחירה, זה מה שרבי נחמן מסביר לך. כי כיוון שהשם החליט לבוא את ישראל, אין יותר בחירה בעולם, כי עכשיו הכל קבוע. זה קצת כמו שהסברתי לכם גם בשיעור על התפילה. כיוון שהחליטו לבנות עכשיו בית ספר למוזיקה, שזה הבריאה לצורך העניין, אז עכשיו חייב להיות פה כינורים, בסדר? כינורות. כן? כי אם לא יהיה כינורות, לא יהיה בית ספר למוזיקה, לא משנה, יהיה חטטרות. כן? אבל אם לא יהיה כלי נגע, לא יהיה בית ספר למוזיקה. אז אתה חושב שחייבים כלי נגע, זה לא נכון. אחרי שהחלפתי בית ספר למוזיקה, עכשיו חייבים כלי נגע. אז אחרי שהשם החליט לברוא את ישראל, עכשיו חייבים פה גויים. אתם חושבים שחייבים, אבל זה לא נכון. הבנתם? ברוך השם. איש כל. מה לא הבנת? תגיד מה לא הבנת?
למה העולם שלנו
עושה? כי אנחנו נבראנו ראשונים וכל השאר בשלבים. לכן, כמובן שגם העולם שלהם הוא בסדר יציאות. אם השם לא היה בורא את ישראל, גם הם לא היו נבראים. אבל הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים את זה. כי הם התחילו בעולם שכבר הכל חייב להיות. ואנחנו התחלנו בעולם שהכל יכול להיות. מבין את ההבדל? שהם הגיעו לפה כבר הכל קבוע. מבין את ההבדל? כן, מה?
אבל אנחנו חייבים לעשות משהו.
אבל השם אנחנו לא נקרא אותם. הכוונה של השם אנחנו לא נקרא כלום. ואנחנו מבינים את זה, אבל הם לא מבינים את זה. ואחר כך... הלאה, ממשיכים.
למה זה שהם נבראו בתודעה הזאת? זה מה שהם צריכים לחיות ככה.
לא צריכים, זה טעות שלהם. אבל הוא אומר, מאיפה השטות הזאת חסרה להם לראש? תשובה, כי זה תודעת החיים שלהם. הלאה. אני ממשיך. ועל כן בוודאי אתה אחר שנעצרו נבראו לשמות ישראל כביכול, הוא התברך מוכרח לברוא ולקיים את העולם. אתם רואים, זה מה שהסברתי. אחרי שכבר נאצלו נשמות ישראל, אז כאילו השם חייב עכשיו לקיים את העולם. כי בו במשל שלי כבר חייב לתת לו את המפתח, כי כבר אמרתי לו לנסוע. אך נשמות ישראל בעצמם שהם נאצלו, הם היו בעצמם מכל המצלויים בהם, הכל אפשרי המציאות. כי היה באפשרותו להצילם, או שלא לבורם, או שלא לבורם. אני קופץ למטה, כמעט לסוף הפסקה. ומזה משתלשל... ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא חסך להיות מחויב המציאות. אז באמת רק השם יתברך הוא מחויב המציאות, אבל כל הדברים אפשרי המציאות. אז סיכום, סיכום, העולם הוא אפשרי המציאות, אבל יש הרבה שחושבים שהוא מחויב המציאות. בסדר? הלאה. ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, הייתה כדי שישראל יעשו רצונו, וישחזרו וידבקו בשורשם. דהיינו שיחזרו ויכלולו ויתברך. שהוא מחויב המציאות. ובשביל זה נברא הכל. למצוא כל מה שישראל עושים רצונו אלה של מקום, נכללים בשורשם שהוא מחויב המציאות. על זה נברא, נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. אני קופץ לסוף הפסקה הזאת, ואחרי זה אני אסביר אותה. כי על ידי שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו יתברך שהוא מחויב המציאות, ואז נכללים הם כל העולם התלויים בנפשם בחיוב המציאות כנה. אז עכשיו, למה השם ברא את ישראל? הוא ברא בכלל את העולם. השם ברא את העולם כדי שכולם ידבקו בהשם, נכון? בצורה מאוד סכמטית, אבל הכוונה שאם נעשה את המצוות, אז נדבק בהשם, נכון? כאשר אנחנו נדבק בהשם, אז יוצא שלמעשה, עוד פעם, זה דברים שאומרים אותם בצורה סכמטית, טכנית. זה קשה להבין אותם בצורה גשמית, אבל אפשר להסביר אותם, להגיד אותם בצורה גשמית ולהבין שזה לא גשמית. יש מצב שאדם נכלל בנפשו בהשם. זאת אומרת שאנחנו כאילו חוזרים למקור, הנשמה חוזרת למקורה. הרי כתוב, זה בדרך הרב אלי עובד את סופה מביום, כן, מה זה נפח מתוך היא נפח, אמר? כן, אז לא ידע לנפש חיה, נכון? אז מה זה מה זה נפח מתוך היא נפח? הכוונה שהנשמות הן חלק אלוה ממש, נכון?
כן.
זאת אומרת שהאדם, בואו נשתמש במושגים שכבר למדנו אותם השנה, כאשר אדם חוזר לנקודת נשמתו, זוכרים הנשמה זה התפקיד שלו בעולם.
תשובה אמרנו.
נכון. תשובה עניינה לחזור לנקודת הנשמה שלו, למדנו את זה כמה פעמים בשביל השנה. כשאדם חוזר לנקודת נשמתו, אז למעשה הוא חוזר למקורו. נכון? למדנו את זה בשיעור תשובה, אבל הסברנו את זה עוד כמה פעמים למדנו את זה השנה. אז אדם חוזר לנקודה, חוזר להתקלל, להתחבר לנקודת המקור שלו. יודעים מה אני מדבר? אבל אם נקודה הנקודה שלו זה מן דנפח מתוך היא נפח המפורסם, אז הוא חוזר להתקלל בהשם. זאת אומרת, הכל חוזר חזרה אל השם. זאת אומרת, התפקיד של כל אדם פרטי ושל כלל ישראל בתור נציגי כל האנושיות וכל ההוויה, זה להתחבר חזרה ולהיות חזרה חלק אלוה ממעל, מה שנקרא, כמו הנשמה. מבינים מה אני אומר?
זה רק של ישראל?
לא, של ישראל בתור נציגים של כל ההוויה. של כל העולם כולו הולך להתחבר חזרה אל השם, להפוך להיות חלק מהשם, כאילו עכשיו אנחנו נפרדים מהשם, ולעשים לבוא, והיה השם אחד ושמו אחד. אז מה זאת אומרת, יהיה השם אחד, מה עכשיו הוא חמש? תסבירו לי את זה ברוחנית שאני לימדתי אתכם. מה זה נקרא, ויהיה השם אחד, כמה הוא היום? כן, מה אתה אומר? מה? לא. לא קשור. פה זה שאדם הולך ללמוד ונציף את הדירקיה, זה לא קשור. דבר על המגמה של הכל. לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מבין? לישון זה ללמוד ונציף את הדירקיה, זה לא לחזור אל השם. אני שמה הולך ללמוד תורה אצל השם, אבל היא חוזרת חזרה, כן. מה זה? אחד זה לא מספר, נכון. אז מה זה כן? שקט! עכשיו, ברברים. או, יפה מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו, בוא נעשה סדר בראש. חבר'ה, תשתקו. מה, יש את צריכה פיק את הראש, כבר אתם צריכים לשקש על הראשית. חברת בימות, סליחה. לא שקט. נעלים אתכם הרבה, זה יכול עד לפני יום כיפור. אמרתי לכם, כל פעם שמדברים על השם, צריך לעשות איזו סימולציה בראש של הסדר של כל הוויה, הופעת כל הוויה, לא שזה השם חס וחלילה. מה זאת אומרת יהיה השם אחד ושמו אחד? היום השם לא אחד. למה הוא לא אחד? כי אתה רואה שיש פירוט במציאות. יש מגמות סותרות, יש אנשים לא מוסריים, יש דברים שהם מפורדים מהמגמה האלוהית, הם לא אחדותיים. אבל כאשר העולם יתעלה לשורשו חזרה, שהכל יתקן, אז הכל יפועל באחדות גמורה, שזה נקרא השם אחד. במצב הזה הכל נכלל בהשם. זאת אומרת, הכל עכשיו פועל בדיוק על פי המגמה האלוהית, כלומר, במילים יותר טכניות, הכל חוזר ונכלל במקורו. בסדר, ברור העיקרון. עכשיו, כיוון שהשם הוא מחויב המציאות, כמו שאמרנו קודם, יוצא שתפקידם של ישראל זה להפוך את ההוויה כולה מאפשרית המציאות למחויבת המציאות.
בעצם ישראל
היא מחויבת המציאות. לאט לאט. כאשר נתחבר אל השם, היא תהיה חזרה מחויבת המציאות. עוד פעם. תנו לי להסביר. לאט, אל תבינו מהר. עוד פעם. השם הוא מחויב המציאות, ובהתחלה היה רק את השם, נכון? אני אומר את הדברים בצורה מאוד סכמטית וטכנית, אבל תבינו את הדברים כמו שהם. בהתחלה היה רק השם שהוא מחויב המציאות, נכון? מבינים?
כן.
עכשיו הוא ברא את העולם שהוא יכול להיות ויכול לא להיות, נכון? היה יכול לברוא, היה יכול לא לברוא. אבל למעשה, אחרי שכל העולם יחזור למקורו ויחזור בתשובה, ועם ישראל יעשה את כל התפקיד שלו, אז הכל יחזור חזרה אל השם, יוצא שכל העולם הזה הנברא עם כל הכוחות שלו יחזור להיות מחויב למציאות, ואז יחיה לנצח נצחים כמו שאומר הרמח"ל, נכון? למה? כי הכל יחזור להיות, עוד פעם, במילים מאוד סכמטיות, חלק מהשם. כיוון שאני עכשיו הפך להיות חלק מהשם, אז אני עכשיו חוסד בצילו של האח הגדול, אז כמו שהאח הגדול חייב להיות, גם אני חייב להיות. זאת אומרת, כל זמן שאני נפרד מהשם, אז אני יכול להיות ויכול לא להיות. אבל כיוון שאני מתחבר אל השם, כמו שהשם חייב להיות, שקט בבקשה. כמו שהשם חייב להיות, גם אני חייב להיות. אז עכשיו אני מתחבר אל השם, ואז אני חייב להיות. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אחרי שעם ישראל יתקן את כל המציאות, אז כל המציאות תהיה מחויבת חזרה כמו שהייתה כלולה בהשם. מבינים מה אני אומר? כן. רגע, קודם אתם מבינים את זה? לא. מה רצית לשאול?
אתה אומר,
אפשר
להתפרד
ולשאול לתגור מתכון העולם? כן, בוודאי. בלי קשר למה שמולים פה. זה הפשר של הפשר, כן.
אם עם ישראל הוא חלק מהאימן, כאילו, כמו שאנו, זה... ואתה חלק מהשם,
שאתה... נכון, נכון, אבל עכשיו, לפי בחירתך, אתה לא יודע, אתה יכול עכשיו לחתוך את החלילה ולא להיות חלק. חלק מהמסעים, זה איבד שאתה יכול להיות לך להתחבר אל השם, ואתה כבר לא מחויב המציאות. כל מה שיש לך בחירה, אתה לא מחויב המציאות. ברגע שאתה הגעת להתעלות כזאת שאתה מעבר לבחירה, אז כבר אין לך, אתה מחויב במציאות. כן, מה? הם חושבים בטעות שהעולם מחויב במציאות. לא, חס וחלילה. אחרי שהשם מצא ישראל, גם הם מחויבים במציאות. אבל אם השורש יכול לא להיות, אם אלה גם הם לא יהיו, רק חושבים בטעות שהעולם מחויב במציאות. נכון, כי יש פה נקודת אמת בסוף שגם מה שהגויים... נו, למה אתה מדבר חמוד? שבאמת בסוף מה שהגויים חושבים זה בסוף יהיה נכון. אבל לא מטעמם מה שקרה, הלכה כמותם אבל לא מטעמם. איך חושבים שהעולם חייב מציאות סתם? העולם חייב מציאות אחרי שישראל יחזירו את כולם בתשובה, תבין? טוב, הלאה, ממשיכים. כן, מה? לא, זה לא קשור, גם לפני שאדם חטא היה לו בחירה, ואם אלה אפשרי המציאות. היה לו בחירה. לא, כי היה לו בחירה. ברגע שיש לך בחירה, אתה כבר יכול להיות. אוקיי, לא. כן, זה ברור. לעתיד לבוא עם בחירה, זה ברור. פשיטה. כן, מה? מה? נו, שאל שם.
למה לעתיד לבוא עם בחירה?
למה? בגלל שבעולם הבא יש בחירה. אותו דבר, לעתיד לבוא, כמו עולם הבא, שהכל יהיה מתוקן, אז אין יותר בחירה. מה השאלה? זה דבר פשוט מאוד. באמת זה דבר פשוט, זה דבר אלמנטרי. זה דבר אלמנטרי, שכל העולם יחזור לתיקונו הגמור, אז אין יותר בחירה, ותסתכל דרך השם למערן, לערוכן, תקרא את זה, הכל כתוב. טוב, הלאה, ממשיכים. אך לזכות בזה, אז אמרנו עד כאן שני שלבים. חבר'ה, עמד לכם להחזיק ראש והולך עוד, זה לא יהיה עוד הרבה זמן, וזה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, אפילו זה מדהים כמה זה יפה. אבל צריך סבלנות. כן, אז אמרנו עד עכשיו שתי דברים. אחד, שהגוי חושבים שהעולם מחויב המציאות, באמת הוא אפשרי המציאות, אבל באמת, התפקיד של ישראל זה לקחת את כל העולם, כולל הגוי, מכולל הכל, ולהפוך אותו מאפשרי המציאות למחויב המציאות. עכשיו ממשיכים. אך לזכות את זה, ואיך עושים את זה? על ידי זה שכל פרט וכל עם ישראל נכלל בשורשו, כלומר, מתחבר חזרה אל השם. ברור? יפה, ממשיכים. אך לזכות את זה להיכלל בשורשו, אני ממשיך לקרוא, כן? בצד ימין, שורה אחרונה למטה, והממשיך. אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך שהוא חייב במציאות, זה אי אפשר לזכות כי הוא יודע על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. יש אצל החסידים מילה גסה, והיא נקראת יש. יש מילה טובה שנקראת ביטול. שמעתי לכם, אצלנו המילה גסה זה פרטיות, המילה החיובית זה כלליות, נכון? אתה אומר למישהו, אתה פרטי, זה ממש כללה הכי גרועה שאני יכול להגיד לו, יותר גרוע מכל הכללות ששמעתם אי פעם, נכון? זה אצלנו. אצל החסידים אותו דבר שאומר שמישהו שהוא יש. למה? מה זה יש, כן? זה לא יש, זה יש. אם אומר לך אתה יש, אז בזה הריבו אותך עד אם כן נשמתך ממש. כן? זה ממש לא שווה כלום. למה? כי מה זה יש? יש זה אומר שאדם חי את הפרטיות שלו, זה מקביל קצת למה שאומרים, כן? ולא מתחבר אל הכלליות, כי איך מתחברים אל הכלליות? וזה שהאדם מפתן את כל הפרטיות שלו, כן? אז יש מידת הפיתול. אצל החסידים, עיקר עבודת השם זה להיות, לזכות להגיע למדרגת הביטול. ביטול זה ביטול כל החיצוניות, ואז האדם הוא למעשה אפס גמור. כיוון שהוא אפס גמור, אז ממנה נשאר הקדוש ברוך הוא. שזה לא רק החסיד, זאת אומרת, זה לא אומר את חס וחלילה בשום צורה ביקורתית, אלא זה ודאי פשט אמת עבודת השם. כי הרי כתוב ש... בדיוק, שמשה רבינו הוא יותר גדול מהאבות, שהם אומרים, ואנוכי עפר ועפר, ומשה אומר, ואנחנו מה? נכון? שמשה דבר, אומר לשם, אני, אנחנו מה? זאת אומרת, אנחנו כלום. ואברהם אומר, אנחנו עפר ועפר. עפר ועפר, כל זה משהו, אמנם זה לא משהו מאוד גדול, אבל זה משהו לפחות. ומשה אומר, ואנחנו מה? אנחנו אפילו לא עפר ועפר, אנחנו כלום. אז יש עניין, למה אתם קשקשים כל מיני? אז יש עניין שאדם יבטל את עצמו לגמרי, ובזה הוא זוכה להתקלל בשורשו. עכשיו אני רק תבינו שמושא להתבטל זה לא שמירה לעצמו בראש, אלא להתבטל, הכוונה לבטל את כל המניעים הפרטיים שלו, את כל החיצוניות, את כל הדברים שהם לא חלק מעבודת השם, ולהתבטל אל השם, זה הכוונה, בסדר? אז אני אומר אצל החסידים ביטול זה מילה חיובית ויש זה מילה גסה.
למה יש זה גס?
כשאתה יש, אז בזה אתה לא מבוטל לגמרי. כי בית אברהם אמר...
אה, יש של ביטול?
כן, להיות יש. להתבטל זה לא להיות יש, להיות אין. אז זה מה שאמרנו, וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי, שיהיה נכלל באחדותו יתברך. וזה שאתה מתבטל לגמרי, אם אין אתה נכלל באשם. וזה, איך מתבטלים? בכל, א', הוא מסביר פה מיד. וב', סתם, בעצם זה שאתה לא חושב על החומריות הפרטית שלך, על התאוות הפרטיות שלך, אתה חושב על דברים שהם רוחניים, וזה ביטלת את הפרטיות. הלאה. ואי אפשר לבוא על ידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. כמו שזו השיטת ברסלב ימים ימימה, אז זו רק ברסלב. כי על ידי שמתבודד מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות ומידות הרות, אז הוא זוכה לבטל כל גשמיותו. ולקלל בשורשו. זאת אומרת, כדי שאדם יוכל באמת לתקן את כל הסיגים שביצר הרע שלו, אז אחת העצות היותר ידועות לזה זה להתבודד. זה לא רק חסידות, זה כתוב גם ברמח"ל. ברמח"ל, מידת החסידות, אם אני לא טועה, בספירת ישרים, מידת החסידות, כתוב שהחסיד... למה אתם מדברים כל הזמן? פשוט תשתקו. במידת החסידות צריך להתבודד בערים. זאת אומרת, זה לא הזכרה של החסידים, זה גם שאלה נשארים כתוב. עכשיו, לא חייבים להתבודד בערים, יש עניין באמת, מצד האמת, שבן אדם יישב עם עצמו, לא יודע, בשמירה פה זה זמן מצוין דרך אגב, במקום לשמור. אבל, לא, בהנחה שאתה יכול גם לשמור וגם להתבודד, אבל זה זמן מצוין לחשבון נפש, ואדם צריך לעשות עם עצמו בלילה שם בשתיים הלילה, זה זמן מצוין לחשבון נפש. כן, שאדם נמצא עם עצמו, זה אחת הדרכים להכניע את יצר הרע, שאדם יתבודד עם עצמו ויעשה עצמו חשבון נפש, כן? אז לכן הוא אומר, העיקר תרגל להתבודדות. העיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מטרדות העולם הזה, כי ביום על ידי זה שרודפים אחרי העולם הזה, הוא מבטל ומבלבל את האדם להתדבק לסתרים בשם מתברך. ואפילו הוא בעצמו אינו טרוד. אז אז וכן, מהרם שהעולם טרודים, אז ורודפים אחרי אבלי העולם הזה, על ידי זה קשה עד ידי ביטוי. כן, אומר פה כלל רוחני גם כן מאוד מאוד ידוע, ואני אומר, יפה לראות, יפה לראות, עוד פעם, לא, רב נחמן לא צריכים מניח שחס וחלילה. אבל אני אומר, יפה מאוד מאוד לראות איך כל חכמי ישראל הגדולים עובדים לפי אותם עקרונות רוחניים. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אפילו, כשאתה רוצה להתבודד אתה חייב לעשות את זה בלילה, למה? כי אפילו שאתה עכשיו הולך לאיזה הר, כן, שאין שם אף אחד, אבל כיוון שזה ביום, וכל העולם כולו עכשיו ביום לא מתבודד, אלא עסוק בתאוות העולם הזה, אז אתה לא יכול להתבודד. בצורה רצינית. כי יש השפעה סגולית, יש השפעה כללית ש... עוברת, ששייכת לכלליות. זאת אומרת, כיוון שעכשיו העולם בכללו בזמן הזה עסוק בשטויות, אז לכן אפילו שאתה לא נמצא עכשיו, אתה לא נמצא עכשיו באיזה עיר, אתה נמצא במקום של מה, אף אחד עכשיו לא יכול להטריד אותך, אבל איזה זה שיש פה אווירה של הטרדה באופן כללי, של תרדה וריצה אחרי העולם הזה ואחרי העולם החומרי, בכל העולם כולו זה כבר משפיע עליך בלי שאתה תהיה קרוב לזה פיזית. מבינים את הנקודה? כי יש השפעה כללית הדדית בכל המציאות, כמו שדיברנו על זה הרבה, שהכל אחדותי והכל פועל, מבינים את הנקודה? אז לכן צריך להתבודד בלילה, כי בלילה אנשים יושבים.
היום זה גם נכון.
ודאי זה נכון.
אבל היום כל הבלגן בלילה.
לא בדיוק כך. רוב רוב האנשים ב-12 בלילה, שתי אחת בלילה, רוב האנשים יושבים.
כל החטאים הם באזור.
בסדר, אבל אנשים באופן כללי יושבים. נכון. טוב, הלאה. זה לגבי הלילה, ממשיכים. חבר'ה, לא לקשקש אלא להמשיך. וגם צריך שאתם איתי, וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד, דיין חוץ מהיר ודרך ידיד, במקום שיוכים של בני אדם, כי במקום שיוכים של אדם ביום, רוצים אחרי העולם הזה. אבל שכעת אינם הולכים שם, אבל בין גם כן התבודדות, שקט בבקשה, ואינו יכול, חבר'ה שקט, ואינו יכול להתבטל כלל. כן, אז הפרמטר השלישי כדי להתבודד כמו שצריך, זה מקום שאפילו בלילה, במקום שביום לא... רודפים שם אחרי העולם הזה, זאת אומרת, ואפילו אם תלך להתבודד בלילה בשוק מחנה יהודה, ואפילו שאין שם אף אחד חוץ משלושה חתולים ואחברוש, אז בכל זאת אתה לא יכול להתבודד. למה? כי עצם זה שבמקום הזה הוא מיוחד לזה שבדרך כלל מתעסקים שם עם עולם הזה, יש לזה השפעה סגולית וזה מפריע לך להתבודד שם. זה צריך להיות מקום, גם המקום וגם הזמן וגם האדם. אז זוכרים עולם שנה נפש המפורסמים, זה אותו דבר. כן? גם בצד המקום. שזה מקום שהוא מיוחד להתבודד, זה מקום שאף אחד לא היה שם אף פעם, איזה הר שאף אחד לא היה שם אי פעם, הוא נדע, פעם ב-50 שנה מסתובב סובב שם, וגם בזמן שאנשים לא מתעסקים בעולם הזה, גם כמובן אדם צריך להיות עם עצמו במצב שהוא בודד, ואלה שלושת התנאים כדי להתבודד כמו שצריך להתבטל, מבינים? שהאדם מתבודד במקום שלא, שגם ביום לא רוצים אחרי עולם הזה, ובזמן שבאים לא רוצים אחרי עולם הזה, בלילה. במקום בודד, האדם בודד, ובזמן בודד, מבין? הייתי? על כן צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי, מקום שאין שם אדם, ושם ילך, כמו שישיב ברס דברים תמיד, שם ילך יתבודד ויתפנה לבודדו מכל עסקי העולם הזה, כמו שאמרת לכם בשתיים בלילה של השומר, ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. ואז שזוכה לבחינת ביטול, טוב, עכשיו הוא מסביר את כל הביטול והתאוות, יש פה עוד איזה שקט בבקשה, יש פה איזשהו יש פה איזשהו דיוקים בתוך הביטול, אז בואו רק נקפוץ לסוף הפסקה הזאת. ואזי שזוכה לביטול באמת, אתם רואים? בפסק לפני סוף הפסקה, חמש שורות לפני. ואזי שזוכה לביטול באמת, כן, אחרי שהוא הגיע לאותה מדרגת הביטול, שהיא תכלית כל עבודת השם, כמו שהסברנו, אזי נכלל נפשו בשורשו, היינו בו יתברך שהוא חייב המציאות, ואזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא חייב המציאות, כי הכל תלוי בו כנל. עוד פעם, נקרא את זה לאט, תגידו לי איך זה לא בדיוק מילה במילה מה שלמדנו, ותכף תגידו לי איפה. אדם, כשאותו אדם זוכה, שקט, כשאותו אדם זוכה לביטול באמת, אחרי שהוא עשה את כל מה שאמר רב נחמן, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דיינו בו יתברך שהוא חייב המציאות, אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא חייב המציאות, כי הכל תלוי בו כנל. כן, נו, אני לא מאמין שאתם לא יודעים למה אני מתכוון, כי זה ממש מעליף, אפילו מעליף. מה? או, בי-די-יו, זה מה, ניצמת את כבוד האומה, אני אגיד.
בגלל שאדם גם ביחד עם ה... הוא נשב עכשיו בחלק מהשאר, הוא גם בכלל
המציאות. נכון, כי הוא כללי. זוכים בשיעור השכחה, יש פה, בשש שורות יש כל חלק השני שיעור השכחה, שמתם לב? כי מה למדת את כן? באמת כן, או שאתה עוד רוצה לתמח אותי? מודדקים. בקיצור, זה בשיעור השכחה, בשיעור השכחה, הרי אמרתי לכם שהאדם הפרטי שזוכה עכשיו להגיע לשלמות שלו הוא הכלל בעצמו, נכון? אתם רואים את זה ברב נחמן, אתם רואים איך רב נחמן למד את הרמח"ל ולמד את המהר"ל ולמד את הרמב״ם, אתם מבינים? לא שאני עוד פעם צריך לתת לו איכשהו. הדבר מדהים, איך כולם מבינים את העיקרון הזה. עכשיו, אם שקט, נו, תנו לי לתת תעמולה, אני אחזור על זה ואז אני אמשיך בתעמולה. לא אני אמשיך בתעמולה ואז אני אחזור. תראו, למה אני כל הזמן מזכיר את הדברים מהשיעורים? א', כי זה חשוב. תשימו לב, זה אותו דבר. ב', כל לימוד תורה משולב אחד בשני. אם לא הייתם לומדים את השיעור הזה של השגחה, ולא הייתם מבינים את הנקודה שתכף אני אחזור עליה, שמי שלא הבין, אז לא הייתם מבינים בחיים מה הוא אומר פה, לא יש שום סיכוי להבין מה הוא אומר פה. אתם מבינים? רק שאתה לומד את הדברים בצורה רוחנית, אתה יכול להתחיל להבין מה רבי נחמן אומר במשפט אחד. אז עוד פעם, מה הוא אומר? הוא אומר שאותו אדם שהגיע לאותה שלמות ההתביטול שלו, מתחייב בנפשו, כלומר, מגיע לאותה נקודה שהוא עכשיו מתקשר להשם, שהוא מחויב המציאות, אז למעשה, כל העולם נכלל איתו. מה פתאום כל העולם נכלל איתו? תשובה, זה בדיוק הזמן, הוא שיעור השגחה. כשהאדם מגיע לאותה נקודה שהוא עכשיו, בפרטיות המוחלטת שלו, הוא הכלל. ממילא, משה רבינו, כמו שאמרת, חימוש שקול כדי לכל ישראל. אז זה בדיוק מה שהוא אומר פה. אותו אדם שהגיע למדרגת השלמות, אז זה כל עם ישראל עכשיו כלול בו. ממילא, הוא הכלל. זה לא רק כל עם ישראל, כל ההוויה כלולה. ולכן עכשיו הוא כולל ביחד איתו את כל, את כל העולם כולו, מחבר אותו אל השם, וכולם הופכים להיות חלק מהשם, כלומר הוא חזה המציאות. ברור הנקודה? לא. מה לא ברור? לא, תגיד מה לא ברור, אני אסביר. הנקודה הזאת של הפרט והכלל, זוכר משהו השכחה את הנקודה הזאת? רגע, היית בחלק שני שיעור השכחה? מה? יופי. אז עכשיו, אתה זוכר, נו חבר'ה, שקט. זה לגיטימי ששואלים שאלות, וזה טוב. רגע, אני לומד את אוקול. אמרנו שם, היה לנו קושייה, איך יכול להיות שמצד אחד השכחה הפרטית יותר חשובה מצד שני השכחה כללית? והפתרון היה שמדי שהאדם הפרטי מגיע לשלמותו, הוא בעצמו הכלל. זוכר דבר כזה? נתן לנו דוגמה עם משה רבינו מדוד המלך וכו'. זה מסביר לנו מה שאומר פה רב נחמן. רב נחמן אומר שאותו אדם הלך והתבודד והגיע למדת הביטול והגיע למדרגה שהוא נכלל בהשם, אז כל העולם נכלל איתו. לא יודע איפה פתאום כל העולם נכלל איתו. כי זה אדם הפרטי, הפך להיות כללי. זה כמו שלמדנו, משהו. כי מה פתאום הוא כולל את כולם? אז הוא נכלל בהשם, מה הקשר אליך? מבין? תשובה, אתה חלק מהכלל. כן, מה רצית להגיד?
אמרת יותר אותו דבר, שהדף לזה הכל נראה טוב ויפה, אבל איך רואים את זה במציאות בתכל'ס? כי בן אדם מתבדל, הוא מתבודד, והוא כולו...
אני חושב שיוצא מהסתר, יש לו את זה. אתה יודע, אני לא אומר, זה לא תשובה חכמולוגית. אני חושב שזה מה שאומר הרמח"ל בסדרת ישרים, שמי שיכול לתת לך את העצות המוסריות זה רק מי שעשה את זה בעצמו קודם. אז כיוון שלא אני ולא אתה לא מתחילים להתקרב למדרגה הזאת, אז אנחנו צריכים עכשיו להקשיב שכנראה רמח"ל ורב נחמן מבינים מה הם אומרים. בוא ננסה ונראה, אולי נצליח, אתה מבין? בחיים לא עשית את זה, אז איך אתה יודע אם זה עובד או לא, אתה מבין? טוב, עכשיו הגענו לנקודה הקלקית. רואים את זה? אני חושב שהנושא של התבודדות, אתה יכול להרגיש אותו גם לבד. אתה נמצא עם עצמך, אתה הרבה יותר קל לך לחזור בתשובה, מה שאתה עכשיו עצור כל משטויות פה.
זה ברור, זה אני מקבל, השאלה זה מחכה על אחרים, כאילו...
אז זה רואים גם כן, טוב, זה קשה עכשיו לראות, בוא נגיד, זה לא נושא עכשיו. אתה רוצה ביום שתבוא נדבר על זה, אבל לא רוצה שאני עצור את כולה. טוב, עכשיו הגענו לנקודת הכיף, סוף כל סוף רואים איך זה קשור למשנה. ואתה תראה פילי פלאות. איך כל זה מבואר אתה במשנה, נעל בערת אל. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה פירוש המשנה אומר את נחמן. וזהו, הנאור בלילה כיפשו אותו. כלומר, בוא נזכיר את המשנה. הנאור בלילה, והמלך בדרך חידים ופני בו לדבר, איזה מתחייב בנפשו, נכון? המשנה הזאת, על פי רש"י והמהר"ל, היא מדברת על מציאות שלילית. נכון? אנשים שעושים דברים רעים, ואז הם חייבים למות. שקט, אני מדבר עכשיו. סליחה. כן? אנשים שעושים דברים רעים, ובזה הם חייבים מיתה. נכון? אומרת נחמן, כמובן, זה בדיוק הפוך. מדובר אנשים שעושים דברים טובים, ובזה הם מצילים את כל העולם. בוא נראה עכשיו איך זה קורה. וזהו, הנאור בלילה כיפשו אותו. דיינו שנאור בלילה. הוא מתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קודו. זאת אומרת, למה הוא קם בלילה? של להיות, להתבודד אל השם. והלך דרך יחידי, היינו כנל, כמו שלמדנו. הוא צריך ללכת בדרך כזאת שאף אחד לא עבר שם, נכון? היינו כנל שהולך בדרך יחידי דווקא, מקום שהם בני אדם הולכים שם כנל. כי אז הוא עיקר, שקט בבקשה. כי אז הוא עיקר שלמות ההתבודדות בלילה ובדרך יחידי, כמו שלמדנו, נכון? זה צריך להיות גם בלילה, שאף אחד לא מתעסק, וגם בדרך יחידי, מקום שאף אחד לא מתעסק שם. הוא מפנה ליבו לבטלה, היינו שמפנה ליבו מלכל עסקי העולם הזה, לבטלה, כדי לזכור, בחינת ביטול. איך מבין רדך? המפנה ליבו מכל השטויות, למה? כדי להגיע למדרגת הביטול שנקראת לבטלה. מטרת הפינוי הלב הוא להגיע לבטלה, לבטל את הכל. בטלה פה זה שם עצם, אתם מבינים? זאת אומרת, המפנה ליבו מכל השטויות של העולם הזה, לבטלה. זאת אומרת, הוא הולך בלילה כי שם אפשר להתבודד. במקום יחידי, כי זה המקום שאפשר להתבודד. מה הוא עושה בלילה יחידי? מפנה את ליבו מכל השטויות של העולם הזה, כדי להגיע למדרגת הביטול שנקראת בטלה. אז מה קורה איתו? ואז שנבטל לגמרי, אז הוא נכלל באחדות של השם יתברך. ואז הוא בא למחיית מחויב, כי השם מחויב המציאות, וכל הדברים האפשריים המציאות. וכשנבטל לכלל באחדותו, כי יוצא מבחינת אפשר, וזה בחינת מתחייב בנפשו. זאת אומרת, גורם לנפשו להגיע למצב שהיא מחויבת למציאות, כלומר, מחייבת נפשו בצורה מוחלטת. מבינים את הנקודה?
לא.
אתה סתם אומר לא.
לא, מה זה מחייב את נפשו?
בוא, אני אקודם אסביר עוד סקרה סכמטית, ואחרי זה אני אראה איך זה נכנס במשנה. המשנה הזאת מאוד יפה, שאתה מסתכל על התורה שרבי נחמן צודק, ככה אפשר להבין אותה. כן. אמרנו שאתה מתחייב בנפשו, גורם לנפשו להיות במדרגת מחויב, כלומר נכלל בהשם, נכון? מה אמרנו פה חצי שיעור ראשון? שיש אפשרי המציאות ומחויב המציאות, נכון? זה כל התפקיד של עם ישראל, חבר'ה, שקט, שקט, שעתי זה משתנה עוד פשוטה אחרי שאתה מבין את זה. עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. שקט, שקט ברברים, אני אסביר עוד פעם. אמרנו שעיקר תפקיד האדם זה לתקן את כל המציאות. תקן את עצמו ותקן את כל המציאות. כאשר הוא יתקן את כל המציאות, מה הוא יעשה? יהפוך את כל ההוויה, את נפשו הפרטית, וביחד איתו את כל ההוויה, ממדרגת אפשרי המציאות למדרגת המחויב המציאות. כי בהתחלה יש את שקט בבקשה. אני מסביר, אם הוא לא יבד, אז הוא אחרי שהוא בכיף. בהתחלה העולם יש לו בחירה הזו אפשרי המציאות. יכול להיות ויכול להיות, אבל אחרי שכל העולם נכלל בהשם, שאדם פרטי קולט את עצמו בהשם, אז הוא הופך להיות חלק מהשם, כלומר חייב להיות. זה נקרא פה מתחייב בנפשו. זאת אומרת, מגיע את נפשו למדרגת מחויב, איך הוא עושה את הדבר הנפלא הזה, בזה שהוא מהלך בדרך יחידי. כן? מהלך בדרך בלילה, ובדרך יחידי, ומפנה את ליבו מכל השטויות שלו.